שלום לכולם, אני מתנצל מראש על הצרידות, אני מקווה בעזרת השם שזה יעבור מהר. אנחנו לומדים את דף סמך זין במסכת עבודה זרה, באתר sinai.org.il. נתחיל בשורה השישית בעמוד א', והשיעור היום יהיה 12 דקות. אתמול התחלנו את הנושא של תערובת של איסור ביתר, וראינו שיש שני סוגים של תערובות. אם זו תערובת של מין במינו, כלומר ששניהם מאותו המין, אז אנחנו מחמירים והאיסור אף פעם לא בטל, אפילו לא ב-60. לעומת זאת, אם זו תערובת של שני מינים שונים, כלומר מין שלא במינו, אז אם האיסור לא נותן טעם בתערובת, כלומר שהוא בטל ב-60, או שהוא נותן טעם, אבל הטעם שהוא נותן זה טעם לפגם ולא לשבח, אז הוא לא אוסר את התערובת. את זה ראינו אתמול. אתמול התמקדנו בשאלה של מה נחשב מין אחד ומה נחשב שני מינים. היום נתמקד יותר בנושא של נותן טעם לפגם, ונראה בעניין הזה ארבע סוגיות. הסוגיה הראשונה כאמור זה בשורה השביעית בעמוד א', והיא מביאה שתי מימרות של רב יהודה בשם שמואל שמתייחסות למשנה. הדבר הראשון שהוא אומר זה שהוא פוסק להלכה כמו במשנה, כלומר שבאמת נותן טעם לפגם לא אוסר את התערובת. בהמשך הסוגיה נראה שזה בעצם מחלוקת תנאים, ולכן זה חשוב לדעת שהוא פוסק להלכה שזה לא אוסר. המימרה השנייה שלו מתייחסת לדוגמה שהמשנה הביאה לנותן טעם לפגם, וזה הדוגמה של חומץ שנפל על גריסים, שהמשנה אמרה שזה נותן טעם לפגם ולכן זה לא אוסר. ובא רב יהודה בשם שמואל ומקביל את זה, הוא אומר מתי זה נותן טעם לפגם? דווקא בגריסים שהם רותחים. אבל אם החומץ נופל על גריסים לא רותחים, אז זה לא נותן טעם לפגם וזה כן אוסר את התערובת. והגמרה מספרת שבציפורי כך היו עושים לכבוד שבת. ורב יהודה מחדש שאפילו שאחרי זה הוא מתכוון להרתיח את אותם גריסים ואז זה כן יפגום את הטעם, בכל זאת כיוון שכשהחומץ נפל על הגריסים הוא לא פגם אותם, אז זה כבר אסר אותם ולא מעניין אותנו זה שאחרי זה הוא מתכוון להרתיח אותם. אז זה מה שאמר רב יהודה בשם שמואל, והגמרא אומרת שגם רבא בר בר חנה וגם רב דימי אמרו את אותו דין בשם רבי יוחנן. עד כאן הסוגיה הראשונה שבה פסקנו שבאמת נותן טעם לפגם לא אוסר, והסברנו את הדוגמה של גריסים במשנה, ואנחנו עוברים לסוגיה השנייה שזה בריש לקיש בערך בשליש התחתון של עמוד א'. הסוגיה השנייה עוסקת ביחס בין האיסור לבין הפגם שהוא יוצר. כלומר, מה קורה אם יש לנו תפשיל כזה שאם האיסור נופל עליו הוא לא פוגם אותו, אבל אם עוד לפני שהאיסור נפל בתפשיל היה חסר קצת מלח, אז הצירוף הזה של חוסר המלח וזה שנפל עליו אותו איסור ביחד זה פוגם. אז אם אנחנו אומרים, כיוון שסוף סוף עד עכשיו זה לא היה פגום ועכשיו שהגיע האיסור זה נהיה פגום, זה נחשב נותן טעם לפגם ונקל, או שאנחנו אומרים שבשביל להגדיר את זה כנותן טעם לפגם, צריך שכל הפגם ינבע רק מהאיסור ולא מצירוף של שני גורמים, וממילא במצב כזה זה לא יחשב נותן טעם לפגם, ואנחנו נחמיר ונאמר שזה לא בטל. זה הנושא, והגמרא מביאה שתי גרסאות. מה ריש לקיש אמר על זה? לפי הגרסה הראשונה ריש לקיש מחמיר, כלומר זה לא נחשב נותן טעם לפגם. לפי הגרסה השנייה הוא מקל, כלומר זה כן נחשב נותן טעם לפגם. עד כאן הסוגיה השנייה, ואנחנו עוברים לסוגיה השלישית, שלוש שורות מתחתית עמוד א'. בסוגיה השלישית אנחנו נראה עכשיו מאמרה של רבי יוחנן שעוסקת בנושא של טעם כעיקר. עוד רגע נסביר מה הכוונה, אבל קודם נאמר למה זה מובא כאן, כי תוך כדי הדברים הוא גם מזכיר את הנושא של נותן טעם לפגם, וכשהוא מנסח את הכלל שנותן טעם לפגם מותר, הוא לא משתמש בביטוי נותן טעם לפגם, אלא בביטוי מרבה טעם לפגם. למה הוא אומר מרבה טעם לפגם ולא נותן טעם לפגם? כנראה שמכאן אפשר לדייק שהוא סובר כמו הגרסה השנייה בדברי ריש לקיש בסוגיה הקודמת. כלומר, שבשביל להחשיב את זה כנותן טעם לפגם, לא צריך שהוא ייתן את כל הטעם לפגם, אלא גם אם האיסור רק יצטרף לגורם נוסף, כלומר שהוא רק ריבה את הטעם לפגם, גם זה מספיק בשביל להחשיב את זה כנותן טעם לפגם, ואז זה לא אוסר. אז זה היה הקשר לסוגיה הקודמת, ועכשיו נראה את עיקר הדברים של רבי יוחנן, וזה כאמור לגבי הנושא של טעם כעיקר. מה הכוונה טעם כעיקר? השאלה היא, האם כשיש לנו רק את הטעם של האיסור ולא את הממשות של גוף האיסור עצמו, האם זה נחשב כאילו שיש פה את הממשות או שלא? אז ברור שמדרבנן גם הטעם אסור, אבל השאלה היא האם זה גם אסור מהתורה או לא? אז כאן אומר רבי יוחנן לפי רש"י שמהתורה טעם לאו כעיקר. כלומר, כשיש תערובת שבתערובת יש רק את הטעם של האיסור ולא את הממשות עצמה, אז זה אומנם אסור מדרבנן, כמובן בתנאי שזה לא נותן טעם לפגם, אבל מהתורה זה בכל מקרה לא אסור. עכשיו, מה הכוונה שיש בזה רק את הטעם ולא את התערובת? אז כאן יש הבדל בין רש"י אצלנו לרש"י לחולין. בחולין רש"י אומר שכוונה היא למשל שנפלה חתיכת איסור לתוך התבשיל, את החתיכה עצמה הוצאנו, אבל כיוון שהתבשלה בתבשיל, אז הטעם שלה נפלט לתוך התבשיל. אז כרגע יש רק את הטעם ולא את החתיכה עצמה. זה מה שרש"י אומר בחולין. אצלנו לעומת זאת רש"י אומר למשל שאני מבשל בשר ונפל נוזל לתוך הבשר, ואפילו שגוף הנוזל כרגע באמת בתוך התבשיל, בכל זאת אומר רש"י כיוון שזה נוזלי וזה נבלע בתוך התבשיל ואי אפשר לגעת בו, אז גם זה נחשב רק לטעם ולא לממשות, ולפי רבי יוחנן זה לא אסור מהתורה. אז זה חידוש אחד של רבי יוחנן שהטעם לא אסור מהתורה, ועכשיו רבי יוחנן מחדש גם לגבי המצב שבו יש את הממשות של האיסור בתבשיל, כלומר שזה כן אמור להיות אסור מהתורה, שגם אז לא תמיד ילכו על זה. למה שלא ילכו על זה? יש שתי סיבות. סיבה אחת לא כתובה בגמרא, כתובה בראשונים, זה שאם מדובר בתערובת של מין במינו, אז מהתורה זה בטל ברוב, אז ברור שאין איסור תורה ולא ילכו על זה. אז בינתיים האפשרות היחידה לקבל מלכות זה כשזה ממשות ולא רק הטעם, ושזה מין שלא במינו, כך שזה לא בטל ברוב, אלא גם צריך לבטל את הטעם, כלומר לבטל ב-60. זאת סיבה אחת שלא ילכה. סיבה שנייה, זה כבר כן כתוב בגמרא, שגם במקרה שהאיסור לא בטל, עדיין הוא צריך לאכול מזה כשיעור בזמן של אכילת פרס. כלומר, בכל איסור יש דין שבשביל להתחייב על אכילת האיסור צריך לאכול כזית בזמן שנקרא כדי אכילת פרס, שזה הזמן שלוקח לאכול חצי כיכר לחם. אז אומר כאן רבי יוחנן, לפי שיטת רשי, שאם כזית מהאיסור התערבב בכמות של פרס, כלומר של חצי כיכר לחם, ואז הוא אכל את כל התערובת בזמן של כדי אכילת פרס, אז יוצא שהוא אכל את הכזית בכדי אכילת פרס והוא לוקה. אבל אם הכזית התערבב בכמות יותר גדולה, אז יוצא שכשהוא אוכל את החצי אבל אם הכזית איסור התערבב בכמות גדולה יותר, אז יוצא שכשהוא אוכל את הכמות של פרס בזמן של כדי אכילת פרס, הוא עדיין לא אכל כמות של כזית מהאיסור עצמו. אז גם אם עכשיו הוא ימשיך ויוכל, כיוון שאת האיסור עצמו הוא אכל ביותר מכדי אכילת פרס, אז במקרה כזה אומר רבי יוחנן שהוא לא ילכה. בזה סיימנו את הסוגיה השלישית, נחזור שוב על הנקודות שלה. קודם כל ראינו שרבי יוחנן כמו הגרסה השנייה בריש לקיש, שהאיסור לא צריך לתת את כל הפגם, אלא הוא גם יכול להצטרף למשל לחוסר של המלח. דבר שני, לפי רשי ראינו שהוא סובר שטעם לאו כעיקר מהתורה. עדיין בשביל ללקוט צריך שיוכל כזית מהאיסור עצמו בכדי אכילת פרס. עד כאן הסוגיה השלישית, רק נעיר בסוגריים לגבי שתיים מהנקודות שאמרנו שהן בעצם נתונות במחלוקת ראשונים. לגבי מה שרשי אמר שלפי רבי יוחנן טעם כעיקר לא מהתורה, הרבה ראשונים סוברים שטעם כעיקר כן מהתורה גם לרבי יוחנן, וזה שהוא לא לוקה זה מסיבות שונות, וגם לגבי הצורך לאכול כזית מהאיסור עצמו בכדי אכילת פרס, ראשונים אחרים אומרים שבשביל להתחייב לא צריך לאכול כזית מהאיסור עצמו, אלא מספיק לאכול גם כזית מהתערובת כולה. בזה הגענו לשורה החמישית בעמוד ב', ואנחנו עוברים לסוגיה הרביעית. בסוגיה הזאת אנחנו נראה שבעצם זה מחלוקת תנאים האם נותן טעם לפגם אוסר או לא, ונראה את המקורות של שתי הדעות. הסוגיה מתחילה בסיכום של רב כהנה של כל הדעות שראינו עד עכשיו שבאמת מסכימים שנותן טעם לפגם מותר. בסוגיה הראשונה ראינו שרב יהודה בשם שמואל אומר את זה, ורבא בר בר חנה ורב דימי בשם רבי יוחנן. בסוגיה השלישית ראינו שרבי אבאו בשם רבי יוחנן אומר את זה, ובסוגיה השנייה ראינו שריש לקיש אומר את זה. אביי אומר שריש לקיש אולי לא סובר כך, אלא מהניסוח שלו משמע שהוא רק בא להסביר את דעת מי שכן סובר כך. בכל אופן אומר רב כהנה שיש אוסף של המוראים שכולם סוברים שנותן טעם לפגם מותר. עכשיו על זה אומרת הגמרא שמזה שרב כהנה צריך לסכם ולהדגיש שכולם סוברים שזה מותר, כנראה שבאמת זה לא כל כך פשוט ויש דעות שחולקות, ובאמת אומרת הגמרא שזה מחלוקת תנאים. איפה רואים את המחלוקת? בברייתא שמדברת בפירוש על נותן טעם לפגם, שרבי שמעון אומר כמו שראינו עד עכשיו שנותן טעם לפגם מותר, אבל רבי מאיר חולק ואומר שנותן טעם לפגם אוסר את התערובת. אז אלה הדעות, ועכשיו הגמרא מביאה גם את המקור לשתי הדעות. המקור של רבי מאיר שאומר שזה אסור, זה מזה שהתורה אומרת שצריך להכשיר את הכלים שבני ישראל לקחו מהמדיינים במלחמת מדיין. עכשיו למה הם היו צריכים להכשיר את הכלים? כי כשהמדיינים משתמשים בכלים כמו כל אדם, אז הטעם של האיסור נבלע בתוך הכלי, ואחרי זה כשהיהודים השתמשו באותם כלים, הטעם ייפלט החוצה לתוך התבשיל המותר שלהם. עכשיו יש לנו כלל שרק אם הטעם נפלט עוד באותו יום, זה נחשב טעם לא פגום, אבל אם זה נפלט למחרת, לפי חלק מהראשונים אחרי 24 שעות, אז הטעם שנפלט הוא כבר טעם פגום. עכשיו הרי מן הסתם לא מדובר שהמדיינים השתמשו בכלים עוד באותו יום של המלחמה, והיהודים גם כן רוצים להשתמש בזה עוד באותו יום, אז ממילא הטעם שבתוך הכלים כבר ייפגם, ובכל זאת התורה אומרת להכשיר את אותם כלים, אז מכאן שגם טעם פגום אוסר מהתורה. זה המקור של רבי מאיר, אבל רבי שמעון דוחה ואומר שאולי התורה התייחסה דווקא לכלים שהם בני יומן, כלומר שהמדיינים השתמשו בהם באיסור עוד באותו יום, והיהודים רוצים להשתמש בזה גם כן באותו יום, לכן הטעם לא הספיק להיפגם. אבל עונה על זה רבי מאיר, אפילו אם מדובר בכלים שהשתמשו בהם באותו יום, כך שבאמת הזמן לא גרם לאיזשהו פגם בטעם, עדיין אף אחד לא רוצה שייכנס טעם מתפשיל אחר לתוך התפשיל שהוא מבשל עכשיו. כלומר שרבי מאיר בעצם אומר שכל טעם שבלוע בכלי זה בעצם טעם פגום, ובכל זאת התורה אומרת להכשיר, אז מכאן שהתורה אוסרת גם טעם פגום, זה המקור של רבי מאיר. רבי שמעון כנראה יענה על זה שכל עוד זה באותו יום זה לא נחשב טעם פגום, אלא רק ביום אחרי זה, וכשהתורה אמרה להכשיר היא התייחסה לכלים שהשתמשו בהם דווקא באותו יום. עד כאן המקור של רבי מאיר והתגובה של רבי שמעון, ועכשיו בשורה השנייה מסוף עמוד ב' נראה את המקור של רבי שמעון ואת התגובה של רבי מאיר. רבי שמעון לומד שטעם פגום לא אוסר מזה שכתוב בתורה לגבי נבלה לא תאכלו כל נבלה, לגר אשר בשעריך תתננה. אז מזה שהתורה אומרת שצריך לתת את הנבלה לגר, אז ברור שמדובר בנבלה כזאת, שהיא ראויה למאכל אדם. אז מכאן שנבלה מסריחה מותרת באכילה. עכשיו ללימוד הזה שני מסכימים, אלא שרבי מאיר אומר שזה בא ללמד דווקא על נבלה כזאת שאף פעם לא הייתה ראויה לאכילה. כלומר שעוד לפני שהיא מתה הייתה כבר בהמה חולה מאוד, אולי מוקת שכין, וברגע שהיא מתה היא כבר נחשבה כנבלה שלא ראויה לאכילה. רק במקרה כזה רבי מאיר אומר שלא לוקים עליה, אבל אם היא הייתה נבלה יפה וטריה כשהיא מתה ורק אחרי זה היא הסריחה, אז כיוון שכשהיא מתה היא כבר הייתה אסורה, זה שאחרי זה היא הסריחה זה לא מוריד ממנה את האיסור, זה דעת רבי מאיר. לעומת זאת רבי שמעון אומר שבשביל לפתור במקרה שהיא הסריחה מההתחלה, לזה בכלל לא צריך פסוק, זה לא נחשב אכילה, זה כמו לאכול חול. אלא הפסוק בא ללמד דווקא למקרה השני, שאפילו שבהתחלה כשהיא מתה הייתה אסורה, אם אחרי זה היא הסריחה אז היא כבר לא אסורה. עכשיו זה דעת רבי שמעון לגבי נבלה, ורבי שמעון אומר שמזה אני לומד גם שבנותן טעם לפגם, אפילו שלפני שהם התערבבו האיסור היה אסור, ברגע שהוא התערבב כיוון שנותן טעם לפגם, אז כל התערובת מותרת. עד כאן הלימוד של רבי שמעון. עכשיו על הלימוד הזה נעיר שתי הערות ובזה נסיים. הערה אחת, זה שלפי מה שראינו עכשיו, הסיבה שרבי מאיר אומר שטעם פגום עדיין אוסר, זה לא כי הוא חולק עליו עקרונית לגבי טעם פגום, אלא פשוט אומר, כיוון שזה כבר היה אסור, אי אפשר להוריד את האיסור הזה. זאת הערה אחת. הערה שנייה, לכאורה מכאן משמע שכשאנחנו אומרים שהטעם פוגם, הכוונה שזה פוגם את המאכל לגמרי מאכילה, כמו נבלה שהסריחה. ובאמת הרייבת ככה מבין, אבל רוב רובם של הראשונים אומרים שזה לא צריך לפגום עד כדי כך, אלא אפילו שזה רק פוגם קצת, גם אז זה נחשב נותן טעם לפגם וזה לא אוסר. כמו שאגב לגבי טעם שבלוע בסירים, שם זה ודאי לא פוגם את המאכל לגמרי, אלא זה רק פוגם קצת. עכשיו אם זה נכון, לא מובן איך רבי שמעון לומד את זה מנבלה שהסריחה, הרי לכאורה משם צריך ללמוד שזה צריך לפגום לגמרי. אז יש בזה כמה תשובות בראשונים. נאמר את התשובה של הרן, שהעיקרון הוא שבשביל לומר שזה פוגם ואז זה לא אסור באכילה, צריך לומר שהאיסור פגום עד כדי כך, שהם היו שואלים אותי, הייתי אומר שאני בכלל לא רוצה את האיסור כאן. עכשיו, לפי ההגדרה הזאת, באמת אפשר להבין את הקשר בין נבלה שהסריחה לגמרי, לבין טעם אסור שפוגם רק קצת. למה? כי אם יש לי נבלה שעומדת בפני עצמה לא בתערובת, אז אם היא רק הסריחה קצת, אז אני לא אומר שאין לי מה לעשות איתה, אלא עדיין אפשר לאכול אותה איכשהו. רק אם היא הסריחה לגמרי, שאז אני באמת אומר שאין לי שום רצון באיסור הזה, רק אז האיסור יורד מהנבלה. זה לגבי נבלה שהיא בפני עצמה. לעומת זאת, במקרה של תערובת, אם נפל לי קצת איסור לתוך תבשיל טוב וטעים, אז אם האיסור שנפל לשם לא מזיק אפילו קצת לאוכל, אז אני אומר, בסדר, שיהיה, זה מגדיל לי את הכמות של האוכל. אבל ברגע שהאיסור פוגם אפילו קצת, אז אני אומר, מי צריך אותך? הרי יש לי תבשיל טוב בלעדיך. אז כאן, כיוון שאפילו שזה רק פוגם קצת, אני כבר מבטר לגמרי לאיסור, לכן כבר בפגם קטן כזה, האיסור יורד. ובזה כאמור הגענו לשורה הרביעית בעמוד הבא, נסיים כאן. את הסיכום על מה שראינו אני אקליט בעזרת השם, כשהצרידות הזאת קצת תעבור לי, כל טוב.